לכל אחד מאיתנו יש צלקת. גדולה, קטנה, גלויה או מוסתרת. אבל צלקת זו צלקת. איך מתמודדים איתה? איך מחלימים? ואיך ממשיכים הלאה בחיים? אני מעיין לוי, ובסדרת ההסקטים שלי צלקות, אני ראיין בכל פרק אדם אחר שידבר על הצלקת שלו והתהליך שהוא עובר. אני מזמינה אתכם למסע סוחף ומעורר השראה של סיפורים שונים ומרגשים. אני מאחרת לכם האזנה נעימה.
הפרעות אכילה, כשהאוכל הופך לאויב. הפרעות אכילה הן הפרעות נפשיות, שמתבטאות ביחסים לא בריאים עם אוכל, משקל ודימוי גוף. הן כוללות דפוסי אכילה קיצוניים, אכילה מועטה מאוד, אכילה בזמנים של לחץ, התקפי אכילה גדולים, או התנהגויות מפצות כמו הקאה או צום. המצבים האלה יכולים לגרום לפגיעה גופנית ורגשית משמעותית, ומשפיעים על הבריאות, התפקוד היומיומי והתחושה העצמית. שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של צלקות. בפרק של היום נדבר על הפרעות אכילה. איך זה מתחיל? איך מטפלים? מתי בכלל מבינים שיש הפרעות אכילה? ועוד כמה שאלות שחלקכם שאלתם. הרעיון הפרק יהיה עם דוקטור מויה גולן, מטפלת ומומחית להפרעות אכילה במכללה האקדמית תל חי.
בעלת מרפאה להפרעות אכילה שנים רבות. אני מפתחת של המודל של חונכות ועבודה ישירה מול אכילה כדי להפחית את ההימנעות ועבודה על חשיפה הדרגתית. אני במקביל שנים רבות מלמדת במכללת תל חי, חוקרת את הנושא של הפרעות אכילה.
עכשיו אני אשאל אותך כל מיני שאלות ששאלתי אנשים מה הם היו שואלים אותך בעצם אם הם היו במקומי. אז השאלה הראשונה הייתה, איזה גורמים הכי נפוצים יצא לך לפגוש שבעצם הובילו להפרעות אכילה?
הגורם הכי נפוץ והכי שכיח זה שיש מרכיב מולד של מה שקראו אצלנו ציר חרדתי. כלומר, הבנות נולדות, במרבית המקרים זה תורשה, זאת אומרת, תמיד במשפחה אפשר לפגוש עוד אדם עם חלקים חרדתיים, והסביבה מעצבת את האופן בו מתפתחים מנגנוני הגנה. אז הדבר העיקרי, זה שיש לאדם חלק חרדתי. החלק החרדתי, השאלה היא איך הוא מתמודד ומה דפוסי ההגנה שלו שהוא פיתח במהלך השנים. אז יש כאלו שבנוסף לחלק החרדתי הם גם נולדו עם למשל רגישות יתר לאיום או רגישות יתר לטעויות, כאילו הפרפקציוניסטים. או רגישות נמוכה לחיזוק חיובי. זאת אומרת, לכל אחד יש כמובן עוד תכונות, הרוב הן מולדות בדברים האלו. ועל הביולוגיה המולדת, בעצם נוספים גורמים סביבתיים. האם היא גדלה בסביבה שמאדירה שליטה? האם היא גדלה סביבה שמעודדת התפקות, האם היא גדלה בסביבה שמעודדת זיוף, תראי שהכל בסדר, אל תשמיע את קולך על דברים פחות נעימים. אז גדילה בסביבה שבה תחושות שליליות וחולשה, או הרבה מאוד הערות של תשליטי בעצמך, הרבה מאוד פעמים מעודדים לפתח מנגנוני הגנה של זיוף, של השטחה ואנישה עצמית או תפיסה שלילית שיפוטית ביחס לעצמי שקורות טעויות שהן כמובן קורות לכולנו. אז בהרבה מאוד מקרים התוצאה של החיבור בין גורמים סביבתיים כאלו וביולוגיה מולדת של חרדה זה התפתחות של סגנון התמודדות הימנעותי. וסגנון התמודדות הימנעותי זה אומר שא' היא מתקשה להשמיע את קולה ולהנכיח את עצמה באופן אותנטי, וב' זה אומר שהיא הרבה פעמים בורחת מהתמודדויות כדי לא להיפגש עם חלקים שליליים, עם תחושות שליליות. הפרעת אכילה במובן הזה היא מהווה סוג של בועה שבורחים אליה, ובמקום להתמקד בהתנהגויות שאני צריכה לשפר בעצמי כחלק מההתפתחות וגיבוש העצמי, אז הבנות מתמקדות בלשפר את ה... במקרה הטוב את הנראות שלהם, אבל במקרה הרע זה עניין של משקל ובכלל לא קשור לנראות.
הבנתי. זאת אומרת בעצם שהפרעות אכילה לרוב הן בכלל לא על... תמיד על דימוי גוף, אלא על מה שהסביבה מייצרת לנו, ובעצם ש... או ענישה עצמית, או כמו שאמרת, איפוק, וכשאמרת איפוק את מתכוונת ש... של להתאפק בעצם לא לאכול?
לא רק. בכלל לא... במלדנני הגנה לא בנויים מול אוכל. במלדנני הגנה בנויים מול התנהגות רגשית. זאת אומרת, בהפרעות אכילה, הבעיות הרגשיות מושלכות על דימוי הגוף, על אוכל, אבל המקור הוא בעיה רגשית שקושי להתמודד בעצם עם אתגרים נורמטיביים של החיים. ואתגר נורמטיבי של החיים יכול להיות השתלבות חברתית, אתגר נורמטיבי יכול להיות התמודדות עם עם גיבוש זהות עצמית חיובית, למרות שיש לי למשל הפרעת קשב ריכוז, או יכול להיות התמודדות עם כל הנושא של התפתחות מינית ובשלות.
ולמה בעצם את חושבת שאנחנו משליחים את כל הדברים האלה על אוכל? למה דווקא אוכל?
שאלה מצוינת. אנחנו משליחים את זה לאוכל כי אוכל הוא עניין מרכזי בחיים שלנו. ואוכל הוא חלק מהמערכת הדכפית שלנו. גיל ההתבגרות הוא גיל שבו יש התעוררות דכפית. וחלק מלעצור את ההתעוררות הדכפית, כי לא יודעים מה לעשות איתה, ואני מדברת על התעוררות דכפית ביחס לתיאבון, ביחס ל... שוקות פיזיות, ביחס לכל מיני דברים. העוצמה שבה אני חווה את התשוקה יכולה להיות מבהילה עבור חלק מהמתבגרים, ומופעל דפוס השתקה או הימנעות, והרבה פעמים כשאנחנו מצמצמים את האכילה ויורדים במשקל, אנחנו פשוט יותר חלשים ופחות משמיעים את קולנו. אז זה חלק מהמעגל הזה, לא רק זה, אלא כשאנחנו אוכלים פחות, גם כל המערך הדכפי שלנו עובר רק היה. כל הסיפור בעצם קשור למנגנון התמודדות שבו אתה מפעיל שליטת יתר, השליטת יתר היא לא רק על האוכל, היא יכולה להיות על הרבה דברים, כדי להימנע ממפגש עם תחושות שליליות.
מה זאת אומרת שליטת יתר?
שליטת יתר זה אומר נטייה להסתיר רגשות ולהתרחק מאנשים, להיות זהירה מדי, לברוח כדי לא להיפגש עם דברים. זאת אומרת, דפוס של שליטה הוא דפוס חיובי, אבל כמו כל דבר כשהוא מוגזם ולא מודעתי, אז ברגע שהוא עובר נקודה מסוימת, אז הוא מזיק לאדם. ולכן בעצם אחד הנושאים החשובים ביותר בטיפול בהפרעות אכילה, זה ללמוד את האמצע, להיות באמצע, לא רק שחור ולבן, להיות מודעתי, ללמוד לרסק, לכוונן את העוצמה של הביטויים השונים שלנו.
אז בעצם אמרנו איזה גורמים הם נפוצים, אבל את תמיד לאנשים קשה עם הקטע של לזהות הפרעות אכילה, כי בעצם כולנו רוצים לדעת כשהחבר הטוב שלנו עובר משהו, ואין לנו באמת את ה... אין לנו את הכלים לדעת.
שאלה מצוינת, אבל זה מתחיל ונגמר מזה שהפרעות אכילה מתאפיינות בהתנהגויות שיש עליהן השוואה של נורמטיביות, אוקיי? כי דיאטה היום היא כמעט נורמטיבית, ספורט הוא נורמטיבי, רגישות למזון זה היום יותר נפוץ, אבל כשזה מוקצן ומגיע למינון, הקושי לזהות את זה, כי מדובר בהתנהגות של בהתנהגויות, הקושי לזהות את זה נובע מהעובדה שמדובר בהתנהגויות שלכאורה הן נורמטיביות, אבל המינון אצל אותו בן אדם הגיע להקצנה. המשמעות היא שהאדם הזה נוטה לקיצוניות ולא מצליח לווסת ולכוונן את העוצמה של, של התחושות שלו. זה בעצם הנקודה. אז האמת היא שקשה לזהות את זה אצל אנורקציות שעודות במשקל ומגיעות לתת משקל, זה עוד קל כי המחלה נראית. הבעיה היא בדרך כלל אצל כאלה שהן במשקל תקין, ולמשל מקיאות, משתמשות במשלשלים, מהפחד לעלות במשקל. אז אצלהם באמת קשה לזהות, ומזהים את זה רק כשרואים, אני יכולה להגיד לך שהשבוע נגשה אליי באוניברסיטה מישהי, ואמרה לי, שבאת כשהייתי בשירותים, שמעתי בתא שליד מישהי מקיאה, ואחר כך באמת היה שם ריח מאוד לא נעים, ולא ידעתי מה לעשות עם זה. ואמרתי לה, את לא אמורה לעשות שום דבר עם המחלה עצמה, זה לא עניינך, אבל את כן אמורה להגיד לה, את יודעת, בשורתים ציבוריים, ולא נעים להיכנס, כשמקיעים כאן בבית, עשי מה שאת רוצה, אבל אני מבקשת פה לא. זאת אומרת, הרעיון זה להסב את תשומת הלב להתנהגות שהיא לא ראויה בציבור. אבל אתה לא תמיד יודע.
זאת אומרת שבעצם אפשר לדעת רק שזה מקרה קיצון?
נכון. אתה יכול לדעת שזה מקרה קיצון, או מצב אחר, שהאדם משתפת שהיא במצוקה. כי בסופו של דבר, כשמישהי נמצאת בפרט אכילה, היא עצמה יודעת שהיא קצינה והיא נשאבה, ושזה כבר הפך להיות כפייתי, כלומר, היא כבר מרגישה שהיא חייבת לעשות את ההתנהגויות האלו. היא כבר הפכה להיות בעצם קורבן של דיקטטורה של המוח שלה.
אז בעצם אפשר לעזור להם רק אם הם רוצים את העזרה הזאת ומבקשים אותה.
נכון.
הבנתי. מה בעצם אבל אפשר לעשות כדי להשתקם מהפרעות אכילה? כי נגיד אני מכירה מישהי שסיפרה את הסיפור שלה, והיו לה הפרעות אכילה, היא הצליחה לצאת מהם, אבל היא אף פעם לא באמת יצאה מהם, הם תמיד יישארו אצלה. זה היא תמיד תראה אותם עדיין בחיים שלה, בסימנים או ברגרסיה.
אני חייבת להגיד שרגרסיה למקומות של צמצום, המשמעות של זה היא שהנערה לא באמת נרפאה. זה בעצם הנקודה. כי להירפא ולהחלים זה אומר שאימנעות זה כבר לא דפוס הגנה דומיננטי, אוקיי? ולכן כשנערה אומרת שהיא מרגישה שתמיד היא יישארו לה, אנחנו קוראים לזה יין של הפרעת אכילה, לי זה אומר שייתכן שהיא פשוט או לא הייתה בטיפול, כי טיפול עומק עובד על המנגנוני הגנה, ועל דפוסי חשיבה, או שהיא עזבה את הטיפול בקרם עת, משהו שהוא מאוד 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 שכיח בהפרעות אכילה. בגלל שתהליך ההחלמה לוקח כמה שנים למחלה, זאת מחלה מאוד חמקמקה, אז נניח נערה עשתה טיפול ככה רציני שנתיים, כמובן שאחרי שנתיים עדיין נשארים מילים. כל ה... מה שחשוב זה אחרי שנתיים כאלו כן להישאר במעקבים, כדי שמי שמומחה בהפרעות אכילה יזהה את הליים וירתום את הנערה להשתחרר מהם. אני רק יכולה להגיד לך שהמחקרים מראים שרוב אלו שהחלימו מהפרעות אכילה ופיתחו חיים יציבים ובריאים, גם אם יש איזה שהם טריגרים נקודתיים, הם, הבנות לא נכנעות להם, והטריגר הופך להיות יותר עדות לחוויה ש, שהיא עברה ועובדה, ולא לחלק מהזהות וההתנהגות הרגילה שלה. זאת אומרת, בהחלט, בהחלט אפשר להחלים לחלוטין מהפרעות אחרות.
אפשר להחלים לחלוטין, אבל אי אפשר בעצם לעשות את זה לבד או טיפול עצמי, באמת צריך ללכת לעשות טיפול אינטנסיבי במקום שהוא מומחה לזה ויודע לעזור.
נכון. יש החלמה ספונטנית, אבל החלמה ספונטנית היא נדירה יחסית, והסיכון גבוה, כי שיעורי ההחלמה בלי טיפול הם מאוד נמוכים, והסיכוי להחמרה או לפתח מסלול כרוני הוא נורא גבוה. ולכן אנחנו מאוד 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 עדים הורים לא להתעלם מילד שרואים שיש לו התנהגות אכילה שהיא לא נורמטיבית.
הפרעות אכילה הם בעצם, כאילו יש שיח רב בציבור שהפרעות אכילה זה יותר נפוץ אצל נשים, יש כאלה שאומרים שזה יותר אצל גברים. האם יש באמת מגדר שזה בא אליו יותר?
ברור, זה הרבה יותר נפוץ אצל נשים. לא רק זה, אלא זה גם יותר נפוץ אצל נשים ממגדרים, ממגזרים מסוימים, למשל כאלו שהן עוסקות בספורט תחרותי אסתטי וכל מיני כאלו. גם גברים נפגעים מהפרעות אכילה ויותר ממה שחשבו בעבר, אבל עדיין הם הרבה פחות מאובחנים, ועדיין השכיחות של המחלה בקרב בנים וגברים היא יותר נמוכה.
ובעצם דימוי גוף אצל נשים עקב הפרעות אכילה הוא נפגע ברמה קשה, שקשה לחזור עליה?
האמת היא שהרבה פעמים זה הפוך, שדווקא אלו שהיה להם הפרעת אכילה, והם עברו טיפול רציני, הן מצליחות בעצם להפנים מבט ביקורתי על כל התפיסות התרבותיות. אז מצד אחד הפרעת אכילה מעצבת עיוות בתפיסת הגוף וכל מיני תפיסות מוקשות. מצד שני, דימוי גוף יכול להשתפר באופן מאוד מאוד משמעותי בטיפול גם אחרי שנים רבות של עיוות. זאת אומרת, זה בהחלט משהו בר.
לגבי נגיד הנוער של היום, אני לא יודעת אם זה ככה היה תמיד או שזה פשוט היום יש מודעות לזה. את חושבת שפשוט יותר בנות נפגעות מזה?
כן. אין לך ספק, הממצאים מיידים שיש עלייה בשכיחות הפרעות אכילה בקרב הנוער, ואני חושבת שהפיק הרציני היה בעצם מאז הקורונה. הקורונה היא אירוע עולמי שבעצם התגר והיווה איום מאוד משמעותי, קודם כל על כל מי שיש לו תשתית חרדתית שגם קודם לא יצא החוצה, אבל בעיקר על כל מי שזקוק למערכת תמיכה חברתית, והבידוד שהצריף רבים, ממש גרם לזה שהייתה עלייה ממש קיצונית בכל האבחונים בכל העולם. אגב,
חושבת שבגלל שהיה את הסגר וכולנו גם היינו, בגלל זה לא יצאנו החוצה והיינו תקועים בטלפונים, את חושבת שיש לרשתות החברתיות אחריות על זה?
לא יכולה להגיד אחריות, אבל יש להן חלק. אני יכולה להגיד שדווקא בקורונה, בגלל שהיה ניתוק חברתי ולחץ, היה יותר שימוש בהרשתות החברתיות. הרשת החברתית יש לה יתרונות ויש לה חסרונות, אבל כשיש פגיעה בשגרה ואין בתי ספר ויש קושי להפעיל פעילות גופנית מובנית, ואנשים נמצאים יותר זמן מול מראות ומסכים, זה גורם בעצם לעלייה בחשיפה לתוכן שהוא ממוקד גוף ודיאטה. וזה יוצר קרקע שמגבירה סיכון להתפרצות או החמרה של המחלה. עכשיו, באופן עקרוני, גם מה שהשתנה זה האופן בו המדיה משפיעה. אם בעבר המדיה הייתה בעצם אמצעי להרחבת מידע, למפגשים, היום המדיה היא הפכה להיות אמצעי להשוואות חברתיות. והחלק הכי גרוע זה שאנשים מעלים תמונות מדוגמות, כאלה שעברו בעצם שינויים בכל מיני אמצעים טכניים, או כאלו שבחרו תמונה אחת מתוך 100. ברור שזה לא המצב הטבעי של איך שנראה. וזה יצר בעצם דימויים לא ריאליים שהחמירו את חוסר שביעות הרצון מהגוף. לא רק זה, כל מי שצורך תוכן על גוף או תזונה, או מקבל עוד ועוד תכנים שכאלו, וזה קורה בעצם שהמכשירים של האנשים מכוונים אותם לקשב מוגבר לכיוונים של דימוי גוף אידיאלי.
אז בעצם כן, לרשתות החברתיות יש חלק, פשוט החלק שלהם זה הליטוש ובעצם התמונה הלא אמיתית שהם מנסים לייצג.
נכון, וגם יש הטייה של הקשב. זה משהו משהו שהוא נורא משמעותי. ברגע שהאידיאל נהיה המטרה הפסיכולוגית, אז יש הדברה של תשומת הלב לביקורת עצמית, למעקב אחרי גוף ולסימנים של סטייה ממנו. זה גורם לאי שביעות רצון, ואי שביעות רצון מהגוף מחזק את התנהגויות, ובצלב מתבגרים זה התנהגויות קיצון כדי לתקן את הגוף, כאילו לתקן.
אני שמעתי הרבה סיפורים על אנשים שבעצם בכלל לא הבינו עד מאוחר שיש להם הפרעות אכילה, שבעצם הם לא ידעו שהם גורמים לעצמם נזק עד שבאמת, כמו שאמרת, זה נהיה מצב קיצון. יש איזה שהם נורות אדומות או סימנים מקדימים שאפשר לראות?
תראי, קודם כל צריך לזכור שהפרעות אכילה הן אצל חלק גדול מהאנשים, במיוחד כאלו שמלכתחילה יש להם דפוס הימנעות, יש נטייה להכחשה, ויש ירידה ביכולת לזהות התנהגות כמסוכנת, וזה כמובן קורה יותר אצל מתבגרים. עכשיו, ככל שהתרבות שלנו מתייחסת לדיאטת קיצון ולספירת קלוריות ואימוני יתר, כיותר נורמלי ולגיטימי, לאדם יותר קשה לפרש את זה כתסמין. הנזק הפיזי הממשי מופיע מאוחר יחסית, ככה שהזמן הארוך שלא רואים את המחיר של ההפרעה מייצר בעצם אשליה שהכל בשליטה. לכן יש כזאת שכיחות גבוהה של סיפורים שהרבה הורים אומרים, היא נראתה שהיא מתנהדת רגיל, אז מה אם היא קצת הפחיתה את מה שהיא אוכלת? אף אחד לא זיהה את הרמז. זאת אומרת שצריך בעצם לנסות להסתכל על שלושה צירים. אחד, התנהגות סביב אוכל, כשהתסמין העיקרי זה שהנערות כל הזמן בורחות מארוחות משפחתיות עם כל מיני תירוצים. גם מערכות משפחתיות וגם מאכילה בחברה. דבר שני, אנחנו רואים שהבנות פתאום או שהופכות להיות צמחוניות או טבעוניות. זאת אומרת, הן כל הזמן מקצינות את הפחתת המוצרים. רואים שימוש בתקסים נוקשים, היא אוכלת רק עם המזג הזה, או רק עם הסכין הזה, או רק בגודל צלחת הזאת. יש פתאום מזונות שהפכו להיות אסורים, דברים שהיא קודם נורא אהבה. חלק גדול מהבנות יעדיפו אוכל קר על פני אוכל חם, כי אוכל חם מרגיש להם שפחות הן יודעות מה שמו בו, שמן, לא שמן. ומצד שני, הורים יכולים כן לזהות או להרגיש ניחוח של אכילה ללא שליטה, כי הרבה פעמים אחרי צמצום ממושך, אז יש בעצם זלילות. אז אני חושבת שהורה במרבית המקרים יכול להרגיש את הניחוח של הקצנה וכפייתיות, אבל הוא צריך להפנות קשב לזה. דבר שני, יחס לגוף. אם יש מנערה כל הזמן נוגעת ועושה מה שאתה רוצה לנו בדיקות גוף חוזרות, או אם היא מבקשת לחסות מראות כדי לא להסתכל על עצמה, את רואה התחלה של בקשות מוזרות, והרבה פעמים ההורים מנפנפים ואומרים אחד לשני, לא טוב ומתבגרת, אבל זה לא. כמובן שהציר השלישי של הזיהוי הוא סימנים פיזיולוגיים ורגשיים, יש תנודות משקל, יש יותר עייפות, יש יותר סחרחורות, אני תמיד אומרת שאם ילדה מתעלפת זה נפלא. זה ככה wake up call.
זה בעצם כל השאלות ששאלו אותי, בעצם סיכמתי את כולן. יש עוד משהו שאת תרצי להוסיף על הנושא, או דברים חשובים שאת חושבת שצריכים לדעת עליו?
מה שהייתי רוצה זה להפנות לקרוא לספר שכתבנו, למעשה שני כרכים, קוראים לו להרעיב את הזאב שבתוכי, והרעיון של הספר הוא שיש בו המון מידע על כל מיני התנהגויות שהן לכאורה נראות נורמטיביות, אבל הן לא, זאת אומרת זה ספר שהוא בנוי לא מסיפור אחד אלא מהמון המון המון סיפורים. זה ספר שבנוי מהמון סיפורים שהופיעו אצלנו בטיפולים כאן, והספר הזה בעצם מלמד על איך בנות מתייחסות להפרעה, ובאיזה מנגנון ההפרעה הופכת להיות כפייתית ואובססיבית, שקשה מאוד לזהות אותה. בכל מקרה, אנחנו כאן במרפאה במושב גני הדר, אנחנו מאוד מאוד מדגישים את הטיפול שיש בו לאורך כל הדרך אוכל. אני יכולה לספר סיפור נורא נחמד על נערה, שהיו לה תקפי זילה ובולנוסים נוראים, ובבית הכל כבר לא היה שום דבר מתוק. וכשהיא הגיעה לכאן, אז בעצם כאן יש על השרש צמצמת מוזיות. והיא למדה שיש לה בעצם מנגנון של שליטה עצמית. הנה היא עוברת, והיא יכולה לא לקחת, והיא יכולה לא לבלול. וכאן הן רואות שהן יכולות לאכול באופן תקין. אז אני אומרת שגם מרפאה שיש בה אכילה נלווית, וגם לקרוא ספר שיש בו תיאורים שכאלו, יכולים מאוד מאוד לעזור גם בזיהוי וגם בהתמודדות עם הפרעות אכילה.
חד משמעית נשמע כמו משהו שהוא נורא מעניין, שאני אבדוק אותו גם, ואולי אני גם אקרא אותו. תודה רבה לך מוריה, זה הייתה ממש זכות בשבילי לראיין אותך ולעשות איתך את השיחה הזו.
בשמחה רבה.
אני רוצה להודות לדוקטור מוריה גולן שהסכימה להתראיין בתוכנית שלי, וכמובן לכם שהאזנתם לפרק של היום. אני מקווה שהפרק הזה עזר לכמה מכם ועזר לכם להבין את התמונה הגדולה של הפרעות אכילה, גם אם זה קמצוץ קטן מהנושא הנרחב הזה. וכמובן, שאם אתם מוצאים על עצמכם חלק מהסימנים שדיברנו עליהם היום, ואם אתם חוששים שאתם צריכים עזרה, אל תעססו לגשת למישהו. אל תעססו לטפל.
התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו במגמת התקשורת בקריית החינוך גינזבורג יבנה. כאן כל יבנה.